שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 470 של רוורסים פלטפורמה, והיום אנחנו מקליטים את הקרבורטור מספר 37.
רכילות בעולם התשתיות.
רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד.
ואיתנו רוחי המרחלת.
היי נתי, מה שלומך?
בסדר גמור, 470, בוא נעשה, נשמע חתיאר למגע לגמרי.
כן, כן, 470, אנחנו
שם. חייב להגיד שספירות עושות לי לא טוב בחצי שנה האחרונה.
אבל לחוד שלא ספרנו טוב, אחד פחות, אחד יותר. אוקיי, מה התאריך היום? אנחנו בשנת 2024, החודש הוא אפריל, והיום זה 16 באפריל, אז ככה ש...
אנחנו שלושה ימים מגשם הדרונים, וזה ככה אני סופר. גשם הדרונים והטילים הבליסטיים וכל
אחרי, ה... אחרי, כן. אחרי, כן. הראשון.
אנחנו 193 ימים מ-7 באוקטובר, בואו.
כן, אגב, גם נכון.
הרבה דברים רעים קרו לאחרונה, אבל בואו גם נדבר על דברים שאולי יהיו טובים, או לפחות מסקרנים בעולם הטכנולוגיה, ואם מדברים על מסקרנים, אז בואו נתחיל ברכילות.
התפקיד שלנו זה האסקפיזם, אז אם באסקפיזם עסקינן, אז למה לא אופן סורס? ובעצם הטריגר לשיחה היום היה תביעה של טראפורם מול משהו שנקרא אופן טופו, למי שתקציר מה שנקרא לפרקים הקודמים.
אני צריך להביא את הטבעונים עכשיו? זה פרק לטבעונים?
לא, עוד לא.
האמת שזה כבר נשמע פרק אחד באפריל עם האופן טופו הזה.
כן, אז בעצם הסיפור היום שנדבר עליו זה באמת קורות, הייתי אומר, נעשינו בעולם האופן סורס. מן הסתם אופן סורס זה היה משהו שהוא מאוד קרוב לליבי כבר הרבה מאוד שנים. מי שחושב על אופן סורס, תמיד עולם מחשבה רומנטית, שיש קהילה שמפתחת קוד ביחד, ובסוף יוצא מזה מוצר, בדרך כלל הוא בחינם. אני זוכר שאתה, אורי, היית חסיד מאוד של החינם, בצד הזה של האופן סורס.
בגדול, כאילו, ואתה תימני בינינו.
ואני התימני בינינו, בדיוק, כן. והתחילו לקרות הרבה מאוד דברים שבעצם יקרו את כל הרומנטיות הזאת, נקרא לזה, מתוכן. ואני אנסה ככה מפאת גילי לסדר את הסדר הכרונולוגי. אז בעצם אני חושב ש... כן.
הרישיון הוויראלי ומייקרוסופט, או שזה כבר אחר?
לא, אני חושב שהייתי הולך שנייה, ההתחלה התחילה מלינוקס בעצם, מבחינת המגמה, שהתחיל בכלל מכתיבה של דרייבר לפרינטרים, וככה בעצם הגענו למערכת הפעלה אופן סורס, ואז בעצם רדת בנתה מודל עסקי שלם מאחורי זה, ומאחורי הדבר הזה בעצם נוצר הגל הזה של אופן סורס, גם לא רק קוד פתוח לקהילה, אלא גם כמודל עסקי. מה שנקרא fast forward, בעצם חברות סטארט-אפ, שהן יותר VC-backed, בעצם זיהו את הפוטנציאל לעשות disruption לשוק, זאת אומרת, גם אנחנו נניח בקלאודיפיי בנינו את זה בדיוק מאותה התפיסה, שבעצם... זאת אומרת, אני חברה קטנה, אני צריך להתחרות בחברה גדולה, איך אני בעצם עושה דיסטראפ לשוק, אז אני בעצם במקומות שבהם יש מוצר שהוא closed source, שהוא commercial, אז אני אבוא עם פתרון open source, ייכנס מתחת לרדאר, יקבל adoption, ועל גלי ה-adoption אני בעצם יוכל לעשות מוניטיזציה.
אסטרטגיית החדירה לשוק.
זה אסטרטגיית החדירה לשוק.
כן, שהיא bottom up ולא ללכת...
היא bottom up וזה גם חוק המספרים הגדולים. זאת אומרת,
אתה בעצם אומר... לזמין CIO עם לערוכות.
נכון, בדיוק. אתה בעצם בא ואומר בחוק המספרים הגדולים, אתה אומר, אני קודם בונה adoption, ואז עם 5%, 2%, נניח יש לי מיליון דאונלודים בזה, אז אני צריך מספר של בין 3-5% כדי להצליח לייצר כבר מודל עסקי עובד.
שעוברים לפרימיום.
שעוברים להיות לקוח משלם ואחרי זה לפרימיום, ויש גם מודל שבו אני יודע אחרי זה להגדיל את העסקה מול אותו לקוח, על ידי גידול השימוש. זה כמובן גם בעיקרון בא לידי ביטוי בזה שבצד היוטיובר הפחות רומנטי, אבל זה בא לידי ביטוי בזה שעלויות השיווק והמחירה אמורות להיות יותר זולות, כי אתה בונה על איזשהו מנוע ויראלי כתוצאה מזה. אבל בעצם כשכבר נכנסים VCs לתמונה, אז הרצון מן הסתם של ויסי זה למקסם ערך, כמו כל חברה מסחרית, ויש איזושהי תקרת זכוכית למודל העסקי שתיארתי, אז א', אמירה אחת שאני חושב תובנה מאוד ברורה, המודל של רדט עובד רק לרדט, זאת אומרת, כל מי שניסה לחכות את זה ראה שבעצם זה לא עובד. למה הוא עובד רק לרדט? כי בעצם רדט שולטת בשוק מערכות ההפעלה באנטרפרייז, שולטת בכל האקוסיסטם הזה. מאוד 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 קשה לחדור לאנטרפרייזים על הגב של רדט לצורך העניין, כי מה שרדט עושה בדרך כלל, וזו הביקורת שלי לפחות לגביה, זה שהיא ברגע שהיא רואה כל פרויקט אופן סורס שהוא מקבל אדופשן מספיק גבוה, והוא מתחיל לגדול, אז היא בעצם משתלטת עליו. איך היא משתלטת? היא שמה מפתחים, שנהיים קונטריביטר, יש איזושהי שיטה מאוד קלאסית שבה אתה משתלט על פרויקט אופן סורס, כי מאוד 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 קשה לתחזק אופן סורס לאורך זמן, וככה בעצם היא בעיקר מגיעה בשלב שבו יש לה, היא בעיקר את השלב של חליבת הכסף ופחות השקעה בפיתוח של אינוביישן ויצירת אינוביישן. אז יותר לבנות על הוספת יכולות אנטרפרייז גרייד, סקיוריטי, הקשחות, כל מיני דברים מהסוג הזה, ראינו את זה באנסיבל, עכשיו אנחנו רואים את זה בקוברנטיס ועוד כל מיני.
כמו שצריך לומר בהגינות שהם גם מספקים להם חמצן.
כן, כן, אני אומר, ולכן זה עובד רק לרדט. ולכן זה עובד לרדט, כי בעצם הם יכולים להרשות לעצמם דברים שאם אתה בונה על המודל העסקי הזה ואין לך את האמברלה הזאת, אין לך את המעטפת הזאת, אז המודל הזה לא מחזיק את עצמו, כי בעצם אתה צריך...
לפחות לחלק מהפרויקטים האלה שהם נכנסו, זה דווקא עשה טוב. אולי בחלק זה פגיע, אבל בחלק זה עשה טוב.
כן, אז בוא אני אציין כמה שמות. אז לאופנסטאק זה עשה מאוד רע, כי זה בעצם הרג את כל האקוסיסטם. אנסיבל, אפשר להגיד שזה השאיר אותו באיזשהו גובה פחות או יותר כמו שהוא נקנה, עם קצת אינוביישן, אבל הוריד מאוד את האינוביישן מאחורי אנסיבל. הוא עדיין חי, נושם, מתפתח, אבל בקצב אחר לגמרי, קצב אנטרפרייז הייתי אומר. אם אני מסתכל על קוברנטיס, אז הם הלכו יותר לכיוונים של אופן שיפט, אז יש כאלה שאוהבים את התרומה שלהם, יש כאלה שמאוד לא אוהבים את התרומה שלהם. מן הסתם הם תקעו את דוקר, בצדק אגב, במקרה של דוקר ספציפית, מי שלא מכיר את הסיפור של דוקר, אז הם באמת היו אלה שהביאו את מודל הקונטיינרים לעולם, אבל עלו up the stack מהר מדי, והפכו להיות איום להרבה מאוד חברות גדולות, ואז בעצם רדט פיתחו את OCI, פיתחו משהו שבעצם סוגר להם את האקוסיסטם ובעצם מוריד את התקרה למקום הרבה יותר נמוך שיותר קל להתחרות בהם, ודוקר נהיו פתאום איזה שחקן נישה שבקושי עכשיו אני חושב מצליח להצדיק את המוניטיזציה שלו. והתופעה האחרונה שאני חושב שמובילה להרבה מאוד מהדברים שאנחנו רואים עכשיו בעצם הפכה להיות זה שהשחקני קלאוד נכנסו לתמונה, והאסטרטגיה שלהם הייתה בעצם להיכנס בלב ליבו של מה שהפך להיות המודל העסקי היותר מוצלח של אופן סורס, שזה הסאס.
כלומר,
סיכם
פרק א', מודל רדט, עובד לרדט.
עובד רק לרדט, לא עובד לאחר.
יש אופן סורס במרכז ומעליו שירותי פרימיום, עבד פעם אחת, מצוין, חברה מאוד גדולה ורווחית, עם כל הביקורת עליהם, אבל זה לא עבד יותר.
נכון. המודל ה-VCs לצורך העניין, כל רוב החברות אופן סורס, הייתי אומר דור 2015 צפונה, 2014-2015 צפונה, נבנה לכניסה לסאס, זאת אומרת בעצם קח את האופן סורס בחינם, אבל את הניהול שלו אני אנהל לך בסאס ואני אקח לך בעצם כסף על השירות שאני נותן לך, וזה מסביר את Redis Labs, וזה מסביר כמובן את Elasticsearch, למרות שהסאס אצלהם הגיע במופע מאוחר, וטרפורם היום עם הקלאוד שלהם, אז טרפורם קלאוד נהיה בעצם המנוע המוניטיזציה, הסיבה שוויסיס מאוהבים את זה, כי יש לזה מודל סקייל יחסית מהיר, אז אתה יכול בעצם לגדול ולגדול בסובסקריפשן שלך יחסית מהר.
אבל גם פה יש פיטפול.
הפיטפול אני חושב בא כשהקלאוד נכנסו לתמונה. וכשקלאוד נכנסו לתמונה, הם בעצם שברו את המודל הזה, כי בעצם מה הם באו ועשו? הם בעצם באו והציעו שירות מנוהל בעצמם, בשירות הקלאוד שלו. בדיוק. וזה ממש, זה עזה, הייתי אומר, את כל ה-VC-backed open source. אף VC לא אוהב לממן את אמזון, בטח לא את מייקרוסופט. ובעצם בפועל זה מה שקרה, זאת אומרת, אומרים שאמזון או מייקרוסופט עושים הרבה יותר כסף מאלסטיק מאשר אלסטיק, עם אופן סארץ', ויש פה גם הרבה לכאורה חוסר פריות, אם כי אני אומר בצנאה, רוב האופן סורסים לקחו בעצמם גם אופן סורס ובנו על זה שירות מנוהל, רדיס זה דוגמה מאוד טובה, אלסטיק לקחו את לוסין, זאת אומרת, זה לא עד כדי כך הרשע והטוב, או הטוב והרשע, איך שלא נסתכל על זה. היה פה איזשהו גל שניצל אופן סורס מסוים כדי לבנות עליו מודל עסקי אחר, והיו ג'יינטים יותר גדולים כמו הקלאודים שעשו את זה בצורה אפילו עוד יותר גרידית.
הדגים הקטנים אוכלים את הדגים הגדולים.
כן, אז נכון, אז אני חושב שאתה יודע, ברטרוספקט, אני לא חושב שבהכרח, אני בהתחלה ראיתי את הקלאודים כרשעים הגמורים, וכמובן שחקנים כמו אלסטיק הצדיקים הגמורים, היום אני חושב שהתמונה היא פחות, הייתי אומר, שחור ולבן בהקשר הזה.
אז הסיפור של אלסטיקה לפני כמה, 5 שנים?
כן, נכון. ובאותו גל הגיע רדיס ומונגו. למעשה מונגו היו ראשונים, אני חושב שרדיס היו שניים ואלסטיק אחרונים. אלסטיק לקחו את זה למקום שבו הקוד נגיש, אני שכחתי כבר איך קוראים למושג הזה, אבל זה בעצם... לא, זה לא אופן קור, זה... זה אתה יכול לגשת לקוד, אבל בעצם הרישוי שימוש הוא משתנה, זאת אומרת, אתה לא יכול לתת שירות סאס עליו, שזה בעצם עיקר השינוי שעשו, ובעצם הם חילקו את הקוד לחלקים שהם באמת אפאצ'י לייסנס, או לייסנס פתוח יותר, או פרמיסיב יותר, וחלק שהוא לא. אז ההגבלה לא הייתה בגישה לקוד, אלא ההגבלה הייתה בשימוש בקוד, שזה נקודה שכשכל אחד שמשתמש באופן סורס, והיום צריך ללכת לעורכי דין, כדי להבין, ויש תעשייה שלמה אגב שהתפתחה רק סביב נושא של ניהול רישיונות של אופן סורס ובקרה להם, בעצם זה הנושא הגדול, לאו דווקא הגישה לקוד, כי הרבה מהפרויקטים כן מאפשרים גישה לקוד, אלא מה מותר לך לעשות אותו.
כן, בדיוק. מוניטיזציה בעיקר בסביבת...
נכון. אז כמובן אם אתה סיני, אז יכול להיות ש...
לא, כאילו, למה רק קלאוד, כאילו, כל סאס?
נכון, אז אני אומר, אז בעצם הם רצו לחסום את היכולת של מישהו בעצם לתת שירות על בסיס הפתרון אופן סורס שלהם, כי זה המנוע הכנסות שלהם, אז הם רצו לגדר את זה מחוץ לרישיון שימוש, וזה בעצם יצר, מאוד קשה לעשות את זה בלי לפגוע מאוד בכלל בגישה לאופן סורס.
זה גם קיים לא בגלל התשתיות, נגיד ריאקט, מי שמכיר, גם היה סיפור עם רישיון שחברות שמשתמשות בריאקט לפחות פעם, לפני 2-3, אסור היה להם לייצר רווחים מאותו מוצר שזה בכוחך, כל מה ש... זאת אומרת, זה בכוחך בתור מי שמשתמש, כן, כי למטה בונה את ה-UI, לא בסוף כדי לייצר רווחים. אז זה קיים לא רק בעולם התשתיות ההארדקור, אלא גם בתשתיות הפרונט-אנד.
רגע, תספר לי שנייה על ריאקט, כי יכול להיות שאני צריך לדעת משהו שאני לא יודע.
אוקיי, אז אני לא יודע מה המצב היום. אוקיי. אני חושב שלפני כמה שנים היו די מגבלות משמעותיות באשר לשימוש בריאקט בתוך מוצרים.
אופס.
בתוך מוצרים ש...
נתי, כמו שאומרים, זה רק בינינו פה.
כן, כן.
כן, יכול להיות הדובר אינו עורך דין, ויכול להיות שלא הבנתי כהלכה, אבל אני כן זוכר שהיה שם איזשהו אישו. וחברות מאוד נזהרו במה אפשר לעשות.
אז זהו, אז אני חושב ש... ועכשיו אנחנו מקצרים לקראת ימינו האחרונים, ותקציר הדברים בימינו האחרונים, בעצם נוסוב, אני חושב, שתי סיפורים שאני חושב שהם הכי, בעיניי, בולטים ומייצגים מגמה מטרידה מאוד. שזה בעצם אופן סורס שמנצל את הקומיוניטי ואת האדופשן כדי באמת להגיע לגל הראשון של ההצלחה שלו, או לגל השני או השלישי, איך שלא, זה לא כל כך משנה, וברגע שטוב לו והוא מחזיר, מרגיש מאוד, מאוד חזק, בעצם משנה את הלייסנס והופך להיות קלוז בצורה אפילו מאוד מאוד בוטה וברוטלית, ואני לא יודע אפילו איך לתאר את זה. זה בצורה אבל מאוד מאוד גסה. אז אני חושב שטראפורם לקחו את זה למקום שבו, למרות שהם ידעו שיש אקוסיסטם שלם מאחורי זה, החליטו ביום בהיר אחד להגיד שלא רק שהם הופכים את זה לסוג של closed, הם אלה שקובעים ורק הם יכולים לקבוע, זאת אומרת לכל אחד שהם יכולים להחליט שהוא מתחרה שלהם, בעצם אסור לעשות שימוש. מי קובע מי מתחרה ומי לא? הם. אז אתה לא יודע אם אתה טיפול על התחרות למעשה.
אבל כן. האם זה לא צד מגננתי
מהקלאודים? כן, אבל, כן, אבל אם אתה חייב את ההצלחה שלך לזה שהיית בקומיוניטי ויוזרים לקחו את המוצר שלך, וכתוצאה מזה אתה בכלל קיים ואתה מוצלח, אז אתה לא יכול פתאום לשנות את כללי המשחק אחרי שהצלחת. אז כשלקחת את הצד הזה ובנית על אדופשן, וידעת שהאדופשן הזה והסיכון הזה שהשתמשו במוצר שלך לצורך העניין, זה כל אופן סורס בנוי על הסטטיסטיקה הזאת, שיהיה אביוס באחוזים כאלה ואחרים, ולכן אתה יודע שכדי להגיע לאדופשן, אתה מניח שיש אחוז אביוס קטן או גדול, זה כבר עניין של כמה אתה רוצה לעשות מזה כסף, וזה התנאי שלך להצליח, ולכן אתה לוקח את הסיכון הזה. עכשיו, אתה לא יכול אחרי שאתה מצליח להגיד, פוס, עכשיו אני כבר גדול, תודה רבה קומיוניטי, שעזרתם לי להגיע לגודל שאני הגעתי עכשיו, עכשיו אני משנה את כללי המשחק. ביום בהיר אחד, אני מודיע לכם, מעכשיו, כל מי שמשתמש במוצר שלי, מהנקודה הזאת והלאה, הוא בעצם עושה, עובר עבירה. אז עכשיו חברות שלמות שבנו
לא,
מוצרים
לא על הדבר הזה. הוא עובר עבירה, אלא הם אמרו, אנחנו נחליט מי עובר עבירה.
שזה בעצם אומר שאני, אם אתה עורך דין, או לצורך העניין, אם אתה נכון. VC שמשקיע בחברה, אתה אומר, זה open-ended.
נכון.
מה, זה לא אפילו הגדרה שהיא מספיק גרועה משפטית, אני לא יכול אפילו לשים עורך דין, שיגיד לי אם עברתי את העבירה הזאת או לא,
כי אני תלוי... אבל נתי, אני קצת הדבל אדבוקייט פה.
כן.
בסדר? ממה נפשך? ממה הם רצו להתגונן?
הם רצו להתגונן מאמזון, והם נכון. רצו להתגונן, לא רק מאמזון, כי מאמזון זה דווקא היה חלק קל לדעתי עבורם להתגונן. הם רצו, הם מנפיקים לבורסה. כשאתה מנפיק לבורסה, עוד יותר אתה נהיה גרידי, כי אתה רוצה בסופו של דבר למקסם רווח, ואז אתה מתחיל להגיע לתקרות זכוכית, ואתה רוצה כל הזמן לראות שאתה שובר את התקרות זכוכית. הם אגב, בגלל קצב הגידול, הם בסוג של עדיין הפסדים, למרות שהם גדלים ברווניו. אז המהלך שלהם היה באמת...
כי הם בקלאוד, דרך אגב.
מה זה?
כי הם בקלאוד.
גם יכול להיות. זה כבר דיון אחר. זה לא דיון אחר. לא נפתח אותו עכשיו. אז אני אומר, אז כשקראתי את המהלך הזה, ואמרתי, אוקיי, משהו פה מאוד פישי, כאילו זה לא נראה... נראה שהם הלכו יותר מדי רחוק בצד הזה, יותר רחוק מכל אחד אפילו שראיתי עד עכשיו, זאת אומרת, כמעט בלי התחשבות בכלל בקהילה. אז א', רואים שהיזם... לא אשים אותו, ברח לי השם שלו.
אוקיי, אשים אותו הוא היזם שיצר את החברה.
נכון, נכון, והוא כבר פחות פעיל.
הוא כבר יצר בחברה.
נכון, בדיוק, ואז בעצם אתה רואה שהיה פה איזושהי השתלטות על החברה, מהצד בדיוק, מהצד העסקי.
זה היה השינוי הזה שנסו?
אני חושב שבין שנתיים, פחות או יותר די בצמידות למהלך הזה, ואתה רואה שהרוח הזאת היא ש... טרפורם, אני חושב, למשל, אחד הדברים שבאמת הפינו אותה, זה באמת ההליכה הזאת על אופן סורס בצורה מאוד, הייתי אומר, כמעט כרול מודל, לאיך בונים אופן סורס, עם זה שהם באמת בנו תפיסה של one product לכל פונקציה, ולא לעשות איזשהו סוויטה, אלא ללכת על פרודקטים שכל אחד הוא טוב בתחומו, ולבנות הרבה מאוד סוג כזה של מוצרים. זאת אומרת, בנה משהו לתפארת, באמת, אני התחרתי בו בתקופות מסוימות.
כן, אני שלא מכיר, טרפורם כלי לתחזוקה ולניהול של אינפרסטרקצ'ר, אותה חברה גם מייצרת את וגרנט, שזה...
יצרה את וגרנט, כן. למעשה טרפורם צמח מהניסיון בווגרנט, כן.
כן, שזה כלי לניהול של וירטואל בוקסס, של וירטואל משינס, על מכונות קטנות.
נכון.
לטעמי. איזה מוצרים יש להם בחינם?
יש להם את וולט, שהרבה מכירים שזה לעולמות של סקיוריטי, ויש להם עוד כמה מוצרים אחרים, אבל בגדול...
זה קצת של מוצרים שהם סטנד-אלון, אבל כל אחד מהם מאוד טוב.
נכון. והם בנו מודל ממש מעניין לאיך הם בעצם בונים סטאק מאחורי הדבר הזה, ואיך כל אחד מהם בעצם בסופו של דבר תורים אחד לשני. זאת אומרת, יש שם מודל עסקי כשלעצמו, כמו המודל אופן סורס, גם המודל עסקי שלהם היה מאוד מאוד יפה ומוצלח. אבל הם הגיעו לנקודה שבה זה גם לא הספיק, הם רצו להנפיק, כנראה במחיר מאוד גבוה, ופתאום גם, וזה פחות או יותר הסביר את, אומר, את המהלך הראשון הזה של להביא מנכ״ל, שהוא יותר איש כספים ועסקי, ופחות מן הסתם רואה בקהילה. אני מכיר את השיח הזה מ-VC, זה שמגיעים לנקודה הזאת, אז אני יכול לראות את הלך הדברים, ואני מעריך של... לאותו יזם באמת היה פחות נוח כבר בסביבה הזאת, והוא הרגיש פחות, הוא היה מנכ״ל בתקופות האלה, ואני מרגיש שהלחץ הזה בעצם לעשות מוניטיזציה על חשבון קומיוניטי, כנראה לא עבר לו טוב בנשמה, וכנראה שזה עמד מאחורי גם המהלכים שהוא עשה, לקחת בקסיט מאחורי הדבר הזה, אחרי ההנפקה. המהלך האחרון, וזו הייתה התגובה של הקומיוניטי, בעצם התגובה של הקומיוניטי, ואני תכף אתן עוד כמה דוגמאות, כי יש כמה דוגמאות נוספות שמתחילות ללכת בקו הזה, זה להגיד, אוקיי, הבנו, אנחנו לא משחקים את המשחק הזה, והם יצרו פורק. פורק זה בעצם לקחת את הקוד לפני השינוי רישיון, ובעצם לייצר פרויקט נפרד, ראינו את זה ב-MySQL, ראינו את זה ב... נכון. והיו עוד אילו דוגמאות כאלה, לא כולם הצליחו, אבל זו תגובה מאוד לגיטימית של קומיוניטי, שאומרת, זה שייך לקומיוניטי, אתם הרווחתם את הזכות שלכם בכלל להיות במקום שבו אתם יצאים בזכות הקומיוניטי, ואנחנו כקומיוניטי נגיב וניקח את זה למקומות האלה. הטענה כמובן של טרפון במכינה הזאת, זה שמי שמאמן את הפורק הזה, זה חברות for profit, זאת אומרת, זה לא כזה נקי, זה לא באמת קומיוניטי, זה חברות שבעצם רוכבות על הגל הזה.
מימון זר, כמו שאומרים היום.
מימון זר.
לא, או חברות שאומרות, יש לנו ביזנס מספיק גדול מעל הפריימרי, מעל הטרנק, ואנחנו רוצים לשמר לעצמנו את ה...
נכון, אז בשיח, אם אתה תראה, אז הם קוראים להם לא קומיוניטי, אלא קוראים להם for profit, בכוונה מראש, כדי להגיד שזה לא באמת נקי, ובעצם משתמשים ברמה כזו או אחרת, ותכף ניגע בלינוקס פונדיישן, והתפקיד שלו בתוך הדבר הזה, אבל כמו שקרה באלסטיק, אז בעצם חברות הקלאוד הבינו שאם הם ייקחו אונרשיפ על הפורק הזה, אז היא צבעה את זה בצורה מאוד נגטיבית, אז לכן מה שהם עושים זה בעצם מייצרים סוג של אופן סורס ניטרלי, והם בעצם עוזרים במימון שלו, ובדחיפה שלו, ובקונטריביושן עליו, וככה בעצם הם משאירים אותו עדיין אופן סורס, והם יכולים לעשות המוניטיזציה, והם מורידים מאחוריהם את האש טיפה.
בסוף זה שיווק.
בסוף זה שיווק, והם טיפה מורידים, לא טיפה, הם מצליחים בדרך הזאת להפוך את עצמם מהרשעים של העניין, להיות, הייתי אומר, המלאכים שמצילים את הקומיוניטי, מזה שהחברה עושה עכשיו תרגיל של מוניטיזציה, על חשבון הקומיוניטי וכל מיני דברים כסוג הזה.
בכל וכל זה מוצר של מייקרוסופט או של אמזון, מייצרים איזשהו פאונדיישן, תורמים אליו כסף.
בדיוק.
והנה אתם אלה שיצרתם את האופן סורס, ועל הדרך גם מרוויחים.
בדיוק, והם יכולים לשמר את זה שהם זה, ומן הסתם יש עוד חברות אחרות שממשיכות לתחזק את זה, ולא רק הם, וככה פחות או יותר נובע מזה. אז הייתי אומר, זה נקודה אחת, מה שככה הקדיש את הסעה בשבועות האחרונים, זה היה תביעה של טרפורם נגד אופן טופו, בחשש אופן טופו זה הפורק, זה פורק שנוצר על ידי הקומיוניטי, זה באמת חברות, אני לא יודע כמה השחקני הקלאד מעורבים בזה, אני בטוח שכן, אני פחות בקיא בדיוק מי התורם וכמה.
אז תביעה של טרפורם נגד
אופן טופו, שאין זירו למשל, הם אחד מהתורמים היותר משמעותיים שם, אני חושב, ובעצם התביעה היא לאינפריג'מנט, זאת אומרת להעתקה. ובעצם הם לקחו איזשהו פיצ'ר של סקיוריטי או מה שזה לא יהיה, ובעצם ישפו קוד והראו שיש הרבה מאוד דמיון. ועכשיו התביעה היא בעצם להראות שהדמיון הוא לא באמת דמיון, ואין פה באמת העתקה. ראיתי תגובה של אחד מעורכי דין שאומר שהעתקה יכולה להיות גם העתקה של רעיון, העתקה של, כן. לאו דווקא של קוד, כן, ועוד כל מיני דברים כאלה.
משפט מתחילת שנות ה-2000, נגד ג'אבה, נגד...
נכון, בין אורקל, כן, בין אורקל גוגל, כן, על אנדרואיד, כאילו.
פונקציה אחת, 10 שורות, ו7 מהשורות היו דומות.
אז לעורכי דין זה מה שנקרא, אחלה ביזנס. אפשר עכשיו להתפלפל פה שנים ולעשות מזה אחלה כסף. לא יודע למי יש כסף לממן את הדבר הזה.
את החליפות.
אבל זה הולך להיות דיון מאוד מעניין, וכנראה שהוא ייקח זמן, וזה תלוי גם כמובן באיזה בית משפט ובאיזה אזור גיאוגרפיה אתה עושה את זה, אם בקליפורניה או לא בקליפורניה.
עכשיו, ההעתקה לכאורה קרתה אחרי הפורק.
נכון.
זאת אומרת, נכון. כל מה שהותק לפני הפורק זה בסדר.
נכון.
הם טוענים שהם הסתכלו בקוד, נכון. שכבר אחרי
שהוא הפך להיות פרימיום, שהוא okay. בעצם חלק מהמוניטיזציה okay. שלהם. עכשיו, כשחפרתי לראות, אמרתי, אוקיי, זה מהלך שהוא עדיין, גם אם הוא נכון, הוא נראה לי אגרסיבי מדי, אפילו לטרפורם, אפילו כקרב הגנה. ואז אמרתי, אוקיי, משהו פה מאוד פישי, ואז אמרתי, אוקיי, צריך לנסות לראות מה קורה שם בטרפורם, מה המצב שלהם שם, למה פתאום זה נורא עד כדי כך מטריד אותם. כן, ואז מצאתי שבאמת הם התחילו לעשות שופינג לרכישה, כי א' הם בסוג של הפסדים, וב' הם כנראה בפיק של הוואליואשן שיש להם כרגע, אז 5.6 ביליון דולר, או מה שזה לא יהיה, ומישהו שם עשה את החשבון ואמר, מהפיק הזה אני כנראה רק יכול לרדת, ומן הסתם אם יש אופן סורס פורק ש... בעצם מציג טרפורם בדבר הזה, זה עושה דילושן, זה מדלה לי את הוולואציה, ולכן זה משהו שיכול לעלות לי הרבה מאוד, כי מן הסתם, אם אני לא סופר את זה, בכמה זה פוגע לי בהכנסות הרבעוניות, אלא כמה זה פוגע לי בוולואציה, בדרך כלל המספרים בוולואציה, הם מכפילים הרבה הרבה יותר גדולים, ואתם יכולים להגיע בקלות לביליון דולר, רק באחוזים של פגיעה, ואז המוטיבציה כן לעשות תקיעת ריז, הופכת להיות הרבה יותר משמעותית והגיונית, אפילו מבחינת הצד שלהם, כי בצד העסקי זה נראה ככה. אז אני חושב שזה מספר איזשהו סיפור מסוים, שאני אומר עוד פעם, השורה התחתונה, כל קהילת האופן סורס שמסתכלת על זה, אני חושב שהאוטפוט מהדבר הזה, זה כבר לא אופן סורס, הבנו כבר שזה לא רומנטי, ושיש פה מודלים עסקיים, ושזה לא כמו שאתה חשבת, זה רק בחינם, אז אנשים לא עובדים בחינם, הם עובדים בשביל כסף, אבל כנראה ש גם אם אתה אופן סורס, ברגע שנכנס כסף, אז גם התואר מידות לצורך העניין, או תואר הנשק, הולך קצת לאיבוד בדרך, בטח אם אתה ויסיבקט. וזה מעקר
התמימות, התמימות הולכת.
התמימות, אבל אני אומר, זה מעקר, זה כאילו, זה קורט את הענף שאתה יושב עליו, שלדעתי זה כן יש פה משהו מאוד טיפשי בסופו של דבר.
מצאתי שם לפרק. שלום לתמימות.
האמת יפה, אהבתי. ישיר כזה. עכשיו, כן, רציתי להגיד משהו.
לא, חשבתי אולי נעבור לעולמות
ה-AI. זה בדיוק הפרק הבא.
החברה הכי פתוחה בעולם.
בדיוק, אז הפרק הבא זה מה שכבר נהיה מאוד ג'וסי, זה OpenAI. המילה OpenAI, אני חושב שכולם מבינים שבין Open ל-AI ולמעלה החברה.
בין Open ל-OpenAI.
כן, אז היה עכשיו לאחרונה, למה זה הפך להיות ג'וסי? כי הייתה תביעה של אילון מאסק נגד החברה של OpenAI. כשהייתי אומר, הקוריוז שהוא עשה שם, אז הוא אמר, אני מוכן להוריד את התביעה, אם מעכשיו לא תקראו לזה OpenAI, תקראו לזה Closed AI. ובשנייה שתקראו, אם תשנו את השם, אני אמחק את המילה, אני אמחק את התביעה, אני אגיד לכם.
נזכיר שמאסק השקיע בעבר,
נכון,
מהשקיעים הראשונים של החברה.
נכון, ב-2018.
ודאז, לפי מיטב ידיעתי, החברה אחרת התכוונה להיות פתוחה. נכון. לפחות לטענתו.
לא, החברה הייתה באמת, וגם האנטיטי הזה שנקרא OpenAI, הוא עדיין חברה שהיא not for profit, היא כאילו חברה שהיא סוג של מלכר, ללא מטרות רווח, אבל בעצם העבירו, ופה יש הרבה מאוד סימני שאלה, וגם הפדרל הולך להיכנס חזק מאוד לדבר הזה, איך נעשתה בדיוק העברה בין החברה שהיא not profit לחברה של OpenAI היום, כי עברת ה-IP בדיוק, כי בעצם יש פה עברת נכס, ואז יש פה אירוע מס למעשה. אז יש דרכים אגב לעשות את זה, אבל זה אירוע שיכול להיות מאוד מורכב, וממה ששמעתי בלא מעט פודקאסטים שמדברים על זה, כנראה שזה לא היה תפור והדוק בכל הרבדים, ויש פה חשיפה כנראה מאוד מאוד גבוהה ל-OpenAI סביב התביעה הזאת. מה שכן, גם אפרופו זה שאף אחד לא תמים בסרט, אילון מאסק בעצמו, הוא מדבר כאילו בשם האופן סורס, ושהוא כועס על זה שהם חרגו מהלייסנס שלהם, אבל באימייל, הם בעצם חשפו כתגובה, אז הם חשפו את התכתובות שהיו בינם לבין אילון מאסק, סביב הנושא הזה. זאת אומרת, מה שהיה הרקע זה שהם הבינו שיש פה משהו מאוד מאוד גדול, ושהוא ידרוש הרבה 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 כסף, כדי להגיע למצב שאתה בונה מודל שבעצם מכיל את כל האינטרנט. וכדי להגיע לדבר כזה, הבינו שצריך לעשות פה כסף מאוד גדול. אילון מאסק היה, למיימר לזכותו, היה בין הראשונים, שהבין את זה גם. זאת אומרת, בא ואמר להם, אוקיי, אתם כדי ליישם את המודל העסקי שלכם, יש פה פוטנציאל מאוד גדול, אתם תצטרכו הרבה הרבה כסף, זה כבר לא סטארט-אפ במובן של סטארט-אפ, זה אפילו לא 100 מיליון דולר, זה ביליוני דולרים.
כן, עכשיו פה אנחנו מדברים בטיימליין משהו לפני כמה, 4-5
שנים? 2000, לפני, זה תחילת ה-GPTs, אני חושב GPT 1. כשעולם
לא כל כך ידע.
נכון, ובעצם, אבל הם כבר ראו את הניצנים, ושוב פעם, יאמר לזכותו של אלון מאסק, שהוא היה בין הראשונים שזיהו את הפוטנציאל פה. אני חושב שאף אחד בתעשייה לא זיהה את הפוטנציאל, מייקרוסופט נכנסה.
עוד שם, בפרק. הראשון לזהות.
הראשון בבידוד.
אז באמת מה שקרה שם זה שהוא הציע להם, לטענתם, ורואים את זה בתכתובת באימיילים, אמר, אוקיי, בואו תיכנסו תחת טסלה, טסלה תהיה המימון שלכם, אבל בעצם זה הופך להיות סוג של בבעלות שלו, ואני חושב שכנראה שזה אחד הסיבות שהם לא רצו ללכת על עסקה כזאת, במקביל מייקרוסופט נכנסו, השקיעו בהתחלת ה-100 מיליון דולר שלהם, ולאט לאט בעצם לקחו אחוזים מאוד גדולים מהחברה, ולא ברור כל כך כבר מבחינת המבנה, גם מבנה הון וגם מבנה שליטה, איך בדיוק היחסים האלה עובדים, וזה נראה שיש פה איזה גם תרגיל לא תפור ב-100%, למרות שמייקרוסופט ניסו כנראה יותר מ... מה שאופן היה עשו, עשו הרבה יותר גידורים למהלך הזה, אבל עדיין יש פה איזו חשיפה.
השקיעו
ביליון, כן, מיליארד דולר, וסופו של דבר כדי לקבל בעלות שהיא מעל 50%, ובאמת יש פה הרבה מאוד שאלות למי שמסתכל על זה, לאן זה הולך ומי בעל השליטה ומה זה אומר. והנזק, אני חושב שוב פעם לדבר הזה, זה שבעצם נזק תועלת לצורך העניין, תלוי איך מסתכלים על זה, זה ש... אם OpenAI הוא באיזשהו מומנטום של אנחנו כבשנו את עולם ה-AI ואנחנו 10 צעדים לפני כולם, אני חושב שהרבה אנשים לוקחים עכשיו טיפה צעד אחורה להגיד, אוקיי, יש פה משהו מאוד מאוד גדול, מאוד דיסטרפטיב, אפילו אקסיסטנשל, כאילו משהו שיכול באמת להוות, להיות או לחדול מבחינתנו, אבל אנחנו לא יכולים להמר על משהו כזה, ואז בעצם זה גרם להרבה לקחת גישה של חזרה לאופן סורס, ובעצם פייסבוק יצאו עם למה 2, והם מפתחים אותו מאוד, והוא ממש מגיע למקומות טובים, ובעצם אנחנו רואים סוג של חזרה של אופן סורס בעולם ה-AI, כדרך להוריד את הריסק של מודלים סגורים, ושל הג'יינטים האלה שכל העולם פתאום הופך להיות תלוי בהם, והמידע של כל העולם יושב בשחקן, אצל שחקן אחד, והוא בעצם עושה סקנינג לכל
ה... כן, אבל אני חושב, אני רוצה שנייה להגיד את ה... בסוף את ההבדל המרכזי. להבדיל מהאופן סורסים שדיברנו עליהם במה שנקרא החלק הקודם של הפרק הזה, פה יש barrier to entry, שהוא מאוד מאוד סיגניפיקנטי, שזה כבר לא משנה אם הקוד הוא פתוח או לא, יוכל לתת את השירות הזה רק מי שיש לו את הכוח הפיננסי להרים תשתית ענקית.
אז כן ולא, כן ולא, כן ולא.
מה שעשו פייסבוק עם למה לצורך, הורידו את הבריאות האינטרנט, בצורה מאוד מאוד משמעותית, כמעט כל אחד יכול להריץ, נכון, זה עולה קצת, אבל זה לא ברמה של מיליארדים.
אני אחדד את זה, אני חושב שאם אתה מסתכל על מודל GPT, כמו שהוא באינטרנט, שהוא בעצם General AI, והוא בעצם נועד לתת לך תשובה לכל דבר ועניין, אז באמת אתה עדיין מדבר על אופרציה מאוד מאוד יקרה. אבל יש גם מגמה של מודלים מאוד יהודיים, זאת אומרת לבעיות מאוד ספציפיות, לדאטה מאוד ספציפי, שאתה בעצם רוצה מנוע שבמקום לעשות שאילתות או סרצ' בדאטאבייס, אתה רוצה משהו שיש בו קצת לוגיקה אנושית, שנותנת לך מעטפת, יש המון use cases כאלה, המון המון use cases שאתה יכול לעשות אותם בפוטפרינט הרבה יותר נמוך, אתה יכול לעשות אותם בסקל הרבה יותר נמוך, בעלות מאוד נמוכה, ואופן סורס הוא קלאסי לדבר הזה, אז אנחנו ממש רואים אדופשן מאוד מאוד גדול של אופן סורס לאזור הזה, וכמובן...
כן, אבל זה מוצר שונה. בסוף זה מוצר שונה, חוויה שונה.
אבל א', זה מייצר לך אלטרנטיבה, ועדיין יש חברה גדולה כמו פייסבוק, שהייתי שם כוכבית מאחורי הכוונות שלהם, אחרי הדבר הזה, כרגע הם נראות כוונות טהורות, אבל אפרופו ההיסטוריה שתיארנו, מתישהו הכוונות האלה יכולות להתהפך בקלות, ואין... אף אחד לא יודע אם זה לא יקרה. אז עדיין יש, לרעה שלך, עדיין אתה רואה שמי שמוביל את הפרויקט האופן סורס, זה חברות שמומנות מאוד טוב, בוא נגיד ככה. חברות שניסו באמת, וזה מחזק דווקא את הטענה שלך, שכחתי איך הם נקראים,
כנראה ששכחת כי הם ניסו ולא הצליחו.
כן, זהו, אז היו חברות שניסו לבוא ולהגיד, אנחנו נהיה אופן סורס של GPT, ממש head to head. יש איזה פוסטר צ'יילד מאוד גדול שברך לי השם שלה עכשיו.
יש את מסטרל.
והיה עוד אחד שניסה עכשיו לגייס בשווי של איזה 4 ביליון, אחרי שהוא גייס ב-100 מיליון, ונתקע ולא הצליח לגייס, ועכשיו הוא ירד, כתבתי את זה פוסט, אני אמצא את השם, אני אוסיף אותו ברפרנס בהמשך.
אבל המתמודדים הגדולים זה...
אז א', כן, עכשיו גם מייקרוסופט קנו את אנתרופיק, ברך לי גם השם שלהם, עכשיו הם קנו עכשיו חברה שבעצם הם עשו מהלך שהוא סוג של אקווייר, במחיר מאוד גדול, כמעט בביליון דולר גם, בסכום מאוד מאוד גדול, שכאילו לא מסתדר עם אקווייר, וגם פה התיאוריה היא שבעצם זה מהלך שנוצר כדי לעקוף את הרגולציה, כי מן הסתם הם היו קונים אותם כ-IP, זה היה שם אותם, היות ויש היום כבר הרבה מאוד עיניים ששמים עין על מייקרוסופט בהקשר של... הגבלה עסקית, והאם הם הופכים להיות סוג של מונופול. אז כדי לא להגיע למקום הזה, אז הם עשו סוג של אקוויר מאוד מוזר, מין תרגיל פיננסי כזה, שאני קונה את האנשים, ועל אותה חברה, חברה נשארת, חברת שלד, שממשיכה לתפקד, אבל אני משלם פרימיום לאנשים, וככה אני מרצה גם את בעלי המניות, ועובר מתחת לרדאר של, של האירוע המס לצורך העניין, או אירוע רגולציה שיכול לקרות מאחורי הדבר הזה. אני חושב אם אני מחבר את זה לתקציר הפרקים הקודמים, הייתי אומר שתי דברים. אחד, אנחנו רואים שמה שהיה נכון לאופן סורס בעולם האינפרסטרקצ'ר, נכון אפילו עוד יותר למגמות של אופן סורס בעולם ה-AI, רק שהמשמעויות של זה הן הרבה יותר מרחיקות לכת, כי AI היום הוא משהו שהוא נוגע בכל הסטאק, הוא... משנה את כל התעשייה, מן הסתם את כל ה-workforce ואת כל ה... כל ה... בין אם זה עורכי דין, בין אם זה רפואה, בין אם זה IT, בין אם זה אומנות, בין אם זה שירה, כל דבר כמעט שאתה נוגע בו, זה נוגע בדבר הזה, לכן השאלות האלה הופכות להיות עוד יותר משמעותיות, וכשאני מסתכל על זה ממרום גילי, על ההיסטוריה הזאת, שרוב האנשים לא מכירים אותה, אז אני יוצא מאוד מוטרד. שגם הבשורה של האופן סורס, אני לא בטוח שהיא באמת בשורה אמיתית שתחזיק מים, כי מורף פה במסתם הרבה מאוד כסף, ואנחנו רואים מה הכסף עושה לאופן סורס, ולכן אני חושב שזה קצת נאיבי לחשוב שאופן סורס ייתן פתרון דמוקרטי, נקרא לזה ככה, לעולם הזה. זה החיבור שאני עושה בין שני המגמות האלה ובין הסיפורים האלה.
טוב, אולי דמוקרטיה איזו עוברתת.
דמוקרטיה.
מאוד רלוונטי לימינו אנו.
כן, כן. רציתי להגיד שכמו שנגיד לפני 10-15 שנים, אולי היה נראה שלמעשה הקלאוד ועולם התשתיות הם התשתית לכל חברה, אז היום היה הולך להיות תשתית בכל חברה, וכמו שאמרת, אנחנו רואים את זה כמעט בכל מוצר. עכשיו, לפעמים אולי לא בצדק, לפעמים כן, לפעמים לא, אבל ככל שהאקוסיסטם הזה יתבגר, ככה כנראה נוכל למצוא מקרים שבהם זה אכן בצדק.
לגמרי. אני חושב שמה שהייתי לוקח מזה בתור שומע, זה א', זה את הכוכבית הזרה הזאת, שקודם צריך להיות מודעים לזה, ולדעת שיש פה את הסיכון, ולפעמים אתה לא יכול לגדר את הסיכון, ולפעמים העלות של גידור סיכון היא יותר גדולה מאשר לקחת את הסיכון, אבל הסיכון הזה הוא בהחלט נוכח וקיים, ואסור להיות נאיבים ולהגיד, לקחתי מודל אופן סורס, ולכן אני גידרתי את הסיכון דרך זה שלקחתי משהו אופן סורס, זה יכול להתהפך די בקלות, וגם אני חושב שיש הרבה מאוד חוסר מודעות ללייסנסים סביב האופן סורס, זה לייסנסים פי מיליון יותר מורכבים, שיפרנסו פה תעשייה שלמה של עורכי דין, ומוצרים שלמים שרק יעשו סקיינינג כנראה ללייסנסינג, ולראות כמה חברות כבר עשו בריץ' ללייסנסים האלה, יש חברות שאומרים, מותר לך להשתמש בקוד, אבל לא בפרמטרים, ולא בפרמטרים מהסוג הזה, ועם הדאטה שזה נמצא שם, ליביליטי שלך, לא שלי, כל מיני, עולם שהוא עץ סופר מורכב, ואני חושב רמת החוסר מודעות או הנאיביות או החזרה על טעויות שאני רואה בתעשייה שהולכת לקרות סביב הדבר הזה, באמת הולך לפרנס סטארט-אפים שלמים ותעשייה שלמה רק להתמודד עם הנשורת של כל התופעה הזאת. אז אם אני יכול לתרום במשהו למישהו, אז הנה הכוכבית הזרה, שמנו את זה על השולחן, ובאמת תדעו את זה ותיכנסו לזה בעיניים פתוחות. זה אחלה אופן סורס, אבל הוא לא חף מסיכונים.
טוב, אז אני מאבטים את זה. שלום לתמימות.
כן. תודה רבה, נתי.
בכיף.